מסכת אבות. מסכת אבות היא מסכת יוצא דופן, עוסקת בענייני הנהגות וענייני מידות טובות. נקראת אבות כי נאמרה על ידי אבות העולם גדולי הדורות. אמרו חז"ל, הימן דמבאי למהווה חסידה לקיים מילה דאבות. מי שרוצה להיות חסיד, שיעסוק בדברים שכתובים במסכת אבות. למה מסכת אבות מופיעה בסדר נזיקין? אז הרמב"ם מסביר שזה קשור ליבוא מתונים בדין, זה קשור מיד אחרי הנושא של הסנהדרין והדינים שלהם, אז גם הוראות כיצד ראוי להתנהג החל מהדיינים ועד לכל אדם. פרק ראשון. בפרק הזה אנחנו נראה דברים שאמרו חכמי הדורות, וגם יהיה לנו מבט היסטורי מעניין על ימי תורה שבעל פה, עד חתימת המשנה. משנה א', משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים נסרו על אנשי כנסת הגדולה. אז משה מקבל תורה מסיני, גם תורה שמכתב, גם תורה שבעל פה, מעביר אותה ליהושע שהוא יורש את ההנהגה שלו וגם יורש את התוקף שלו בדברי התורה. יהושע לזקנים, אותם זקנים שהאריכו ימים אחריו, זקנים לנביאים, שזה כולל את כל הנביאים, משמואל הנביא עד מלאכי. ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שהייתה הסמכות התורנית אחרי סוף תקופת הנבואה, תחילת בית המקדש השני. הם אמרו שלושה דברים, אותם אנשי כנסת הגדולה, הבו מתונים בדים והעמילו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. הבו מתונים בדים, תהיו מתונים, אל תמהרו לפסוק את הדין, גם מתאים לאנשי כנסת הגדולה שהם בעצם סנהדרין לומר את זה, והעמילו תלמידים הרבה, כלומר תלמדו את כולם, את כל מי שאפשר, לא רק את מי שהוא מובחר במיוחד, אלא גם אנשים שהם לא כל כך ראויים, תלמדו כמה שיותר אנשים, ועשו סייג לתורה. תזכרו גם לעשות סייג לתורה, כדי שאותם אנשים לא יעברו על דברי התורה. משנה ב', שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק הוא חי בזמן אלכסנדר מוקדון שכובש את העולם ואת ארץ ישראל. הוא היה מאחרוני כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על התורה זה אומר על לימוד התורה, כן, שהעולם קיים בזכות לימוד התורה, אם לא בריתי יומם ולילה לחוקות שמיים וארץ לא שמתי. ועל העבודה יש מסבירים שזה עבודת הקורבנות, שמעון הצדיק היה כהן גדול, יש מסבירים שזה עבודת השם, כלומר המצוות, יש מסבירים שעבודה זה עבודה, פרנסה, ויש מסבירים שעבודה זה עבודה שבלב, תפילה, אז על העבודה, העבודות האלה, גם כן העולם עומד, ועל גמילות חסדים, שזה להפיץ את הכוחות הטובים לכל עבר. משנה ג', אנטיגונוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק. אנטיגונוס איש סוכו הוא היה בעצם רבם של צדוק וביתוס. כלומר, אנחנו תכף מגיעים למצב שבו יש קרע בתוך עם ישראל, גם בגלל הצדוקים הביתוסים וגם בגלל ההתייבנות. הוא קיבל משמעון הצדיק, הוא קיבל את תורתו. והוא היה ראש הישיבה אחריו, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. אז הוא היה מדגיש את זה שצריך לעבוד את השם מתוך אהבה, לא מתוך אינטרסנטיות, על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת לקבל פרס. אבל ככל שאתה עובד מתוך אהבה, תזכור גם שגם צריך לעבוד מתוך יראה, והיא מורה שמיים עליכם. משנה ד', יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. מהם הכוונה מאנטיגונוס ובית דינו, או מאנטיגונוס ושמעון הצדיק. הם חיים בתקופת ההתייבנות, תקופת אנטיוכוס, בעצם הנושא של המכבים, החשמונאים, זה בתקופתם. יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר גליהם, והווה שותה בצמה את דבריהם. אז שיהיה ביתך בית ועד מקום שמתכנסים בו החכמים, תזמין אותם להתכנס אצלך, והווה מתאבק באפר רגליהם, תשב קרוב אליהם כמה שאפשר כדי ללמוד מדרכיהם, עד שאתה כביכול מתאבק, מתלכלך באפר שברגליהם, והווה שותה בצמה את דבריהם. שותה בצמה זה לא רק מקשיב, אלא זה בתשוקה, מתוך צורך קיומי לשמוע את דבריהם ולקיים אותם, וללמוד ממעשיהם. משנה ה', יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. יהי ביתך פתוח לרווחה לכולם. עכשיו, אם יוסף בן יוחנן דיבר על החכמים, עכשיו יוסף בן יוחנן מדבר על כולם. יהי ביתך פתוח לרווחה לכולם, ויהיו עניים בני ביתך. לא שהכוונה בני ביתך, המשפחה שלך תהיה ענייה, אלא עניים ירגישו כמו בני ביתך, ירגישו אצלך בבית. כלומר שביתך פתוח לרווחה גם לעניים, ואל תרבה שיחה עם האישה. אז יכול להיות שהוא אמר את זה בהקשר של אותם עניים שבאים, שאם באה אישה אז אל תרבה איתה שיחה. אבל באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו, כלומר מסורת בידינו שהוא התכוון את זה אפילו על אשתו. מה הכוונה שלא הרבה שיחה? הכוונה שיחה בטלה. באשתו אמרו, על זה דיבר יוסף בן יוחנן, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינם. אז שוב, המילה שיחה זה עניין של שיחה בטלה. ולכן אם הוא מרבה בשיחה, אז הוא גורם רעה לעצמו, כי הוא מתבטל מיישובו של עולם, והוא גם בוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינם. מי שבטל מיישובו של עולם ומדברי תורה, אז יורש גיהינם. בסוף הוא מתמכר לזה והולך לעבדון. משנה וב, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יש אומרים שיהושע בן פרחיה הוא תלמידו של ישו. בכל מקרה, זה תקופה של יוחנן כהן גדול, שהוא הנכד של מתתיהו, שהוא בעצמו מתייוון או נהיה צדוקי, ומתחילה שם מכת התייוונות. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבא דן את כל האדם לכף זכות. עשה לך רב, מישהו שאתה יכול ללמוד ממנו בקביעות, קנה לך חבר שהוא מתאים לך בנפש, שאתה יכול ללמוד איתו, שאתה יכול לדבר איתו, שהוא יכול לסייע לך, שהוא יסייע לך באמת. והבא דן את כל האדם לכף זכות. כלומר, באופן כללי אל תהיה חשדן. אם אתה דן אנשים לכף זכות, אתה גם מוכן לקבל מהם, מהרב שלך, מהחבר שלך. משנה הזין, איתי הרבלי אומר, הוא אומר את הצד השני של המטבע, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. כלומר, שים לב שאתה מתרחק מאנשים רעים, זה גם יכול להיות קשור לנושא של ההתייבנות שהייתה אז, ואל תתחבר לרשע, אפילו אם זה בשביל כוונות טובות, אפילו אם זה בשביל להשיג ממנו דברים שאתה יודע שאתה יכול להשיג ממנו דברים טובים, אפילו אם זה כדי ללמוד תורה, אל תתחבר לרשע. ואל תתייאש מן הפורענות, כלומר אל תתייאש כשאתה רואה פורענות גדולה באה ושהצדיקים סובלים ממנה והרשעים מצליחים, אל תתייאש. משנה ח', יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. אז זה כבר תקופת ינאי המלך, הוא רצח את חכמי ישראל, לא תקופה סימפטית. והם קיבלו מהם דברים בעניין הנהגות הדיינים. יש אומרים שאחרי ששמעון בן שטח ניצל מהרצח הזה ויהודה בן טבאי ברח, אחרי שהעניינים נרגעו, אז שניהם חזרו לעמוד בראש הסנהדרין, והם היו צריכים להקים מחדש את הסנהדרין, אז בעצם היה להם הוראות לדיינים. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו ביניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו ביניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, הכוונה הדיין, אל תהיה כמו עורך דין שאומר לנידון, מלמד אותו מה לטעון, אלא הוא צריך לטעון בעצמו. וכשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. כשאתה חוקר את בעלי הדינים, הם יהיו בעיניך כרשעים, כלומר תחשוד בהם או תתנהג כאילו בעצם שאתה מחפש לגלות שהם שקרנים, וככה אתה תרבה לחקור אותם, ואתה ככה תחשוף שקרים. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים. אבל כשנגמר הדין ומסתיים הדין, יהיו לפניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין, אם מדובר שקיבלו עליהם את הדין. ואז אפילו זה שיצא רשע יהיה בעיניך כזכאי, ואז הגיע הזמן לדון אותו לקו זכות. אבל תוך כדי הדין אל תדון אותו לקו זכות. משנה ט', שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. אז עוד הוראות לדיינים, תחקור אותם כמה שיותר, לחשוף שקרים אפשריים, והווה זהיר בדבריך, כשאתה חוקר אותם, תהיה זהיר, שמה מתוכם ילמדו לשקר. שמה מתוך השאלות שלך, הם יבינו לאן אתה חותר, ומה אתה רוצה לשמוע כתשובה, והם ילמדו לשקר. משנה י', שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. זה כבר ימי הורדוס. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. אהוב את המלאכה, הכוונה תמצא לעצמך פרנסה ותאהב את העניין של הפרנסה, ובכלל את המלאכה, גם אם אתה לא זקוק לזה לפרנסה, תמיד שיהיה לך מלאכה, שיהיה לך עיסוק, כי הבטלה מביאה לידי שיעמום. ושנא את הרבנות, כלומר אל תחפש שררות, ואל תתוודע לרשות, כלומר, תשמור על פרופיל נמוך, אל תהיה יותר מדי ידוע על הרשויות, וזה מתאים מאוד למישהו שחי בזמנו של הורדוס. משנה י"א, אבטליון אומר, חכמים היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. אז חכמים היזהרו בדבריכם. למה היזהרו בדבריכם? כי אנשים עלולים לטעות בהם. אתם צריכים לבחור את דבריכם מאוד מאוד. יש אומרים שהוא אמר את זה כנגד אנטיגונוס איש סוכו, שתלמידיו בעצם היו צדוק וביתוס, ומתוך משהו שהם שמעו אותו אומר על לקבל פרס ולא לקבל פרס, הם הסיקו שבעצם אין שכר והלכו וכפרו. למה חשוב מאוד שתיזהרו בדבריכם? שמא תחובו חובת גלות. אולי מאיזושהי סיבה אתם תחובו חובת גלות, אתם תאלצו לגלות למקום אחר, ואתם עלולים לגלות לא למקום שאתם בחרתם בו, אלא המקום שהתגלגלתם אליו, ותגלו למקום מים הרעים. מים הרעים זה ביטוי לאנשים שהם בעצם אין בהם לא תורה ולא יראה, והם יבינו מכם דברים לא נכונים ודברים רעים אפילו. וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, כלומר ועוד יבואו תלמידים אחרים וישתו מאותם אנשים מקולקלים וימותו, ובעצם נמצא ששם מתחלל והכל מגיע מכם. משנה י' ב' הלל ושמי קיבלו מהם. אז אם קודם זה התחילת ימי הורדוס, עכשיו זה עיצומו של ימי הורדוס. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הווה מתלמידיו של אהרון, כלומר תלמד מדרכיו של אהרון, תהיה כמו תלמיד של אהרון הכהן. מה היה עושה אהרון הכהן? הוא היה אוהב שלום, אבל לא סתם אוהב שלום, הוא היה רודף שלום, הוא היה רודף אחרי השלום, כמו שנאמר, בקש שלום ורודפהו. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הייתה לו שיטה, איך הוא היה מקרב אנשים לתורה? על ידי אהבת הבריות. הוא היה מראה להם אהבה יתרה, ומתוך כך מקרב אותם לתורה. משנה י' ג', הוא היה אומר, הוא זה הלל האחרון שדיבר, והוא אומר את זה בארמית. כנראה ארמית הייתה בעצם הלשון הנפוצה בקרב העמך. נגד שמה, אבד שמה, ודלה מוסיף, יסיף, ודלה ילף, כתל החייו, ודהשתמש בתגה, חלף. אז בתרגום חופשי, נגד שמה זה מי שמתאמץ להגדיל את שמו, אבד שמה, סופו שהשם שלו, ששמו הגדול שהוא מנסה להגדיל, יובד. כי מי שרוטף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. ודלה מוסיף, יסיף. מי שלא מוסיף בלימוד התורה, אולי במקום זה הוא מתאמץ להגדיל את שמו, אם הוא לא מוסיף בלימוד התורה, יסיף. הוא כן יסוף מן העולם. כי הוא נוצר, לכך נוצרת ללימוד תורה, והוא נמנע מזה. ודלה ילף, זה עכשיו לא אחד שלא מוסיף ללימוד תורה, זה אחד שלא לומד בכלל כתל החייו. הוא בכלל חייב מיטה, הוא בכלל היה ראוי שלא היה נולד. זה רשלנות גמורה. ודהשתמש בתגה חלף, מי שמשתמש בכתר התורה לצורכו, כלומר הוא למד והוא משתמש בלימוד לצורכו, חלף. גם הוא ראוי שיחלוף מן העולם. משנה י' ד', הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, אימתי. זה משהו בעניין תיקון האדם. אם אין אני לי, מי לי, כלומר, מי הוא זה שיתקן את האדם, את האני, זה אתה בעצמך. אם אין אני לי, מי לי, אם אני לא עוזר לעצמי, לתקן את עצמי, מי יתקן אותי? וכשאני לעצמי, מה אני, אבל אם אני חושב שתיקון עצמי זה להיות מכוון רק לעצמי, שאני כל הזמן יהיה לעצמי, מה אני? אז בעצם כל האני שלי לא שווה כלום. למה? כי לא נבראתי אלא בשביל לעשות טוב לאחרים, לתקן ולעזור לאחרים, וזה התיקון שלי באמת. ואם לא עכשיו, מתי? אם אני לא אתאמץ לעשות את זה החל מרגע זה, מתי? מתי כן אני אתחיל? וכל רגע שעובר, לא חוזר. משנת ט"ו. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. עשה תורתך קבע, כלומר שלימוד התורה יהיה הדבר העיקרי שלך, זה יהיה הקבע שלך. וגם שדברי תורה שאתה שומע, תקבע אותם בעצמך, בנפשך, תקבע אותם, תחזור עליהם, תשקיע בהם, תעצים אותם. אמור מעט ועשה הרבה, זה הנהגה ראויה לאדם ש... ידבר בענווה ויאמר מעט, לא יתפאר ולא ישתחצן, ועשה הרבה. כשאתה בא באמת לעשות בפועל בשביל האחרים ובשביל שם השם, עשה הרבה. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. סבר פנים יפות זה לא רק פנים יפות, אלא זה סבר פנים. סבר זה מלשון סובר, כלומר כוונה טובה. תבוא אל כל אדם גם מתוך כוונה טובה. תיגש אליו עם רצון ועם כוונה לקבל אותו. משנת את זין, רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל זה רבן גמליאל הזקן, הוא היה מהרוגי מלכות, זה כבר, יש כבר השפעה רומנית בארץ, המלך קוראים לו אגריפס, בעצם אחרון מלכי יהודה. הסנהדרין בתקופתו גולה מלשכת הגזית לחנויות, ובתקופתו רבו מחלוקות בית שמאי ובית הלל. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לאסר עומדות. מתאים למישהו שחי בזמן שיש מחלוקות רבות, עשה לך רב, תשמש אותו כראוי, ולא כמו אלה שלא שימשו את רבן כראוי. והסתלק מן הספק, וככה אתה תוכל להסתלק מכל הספקות. ואל תרבה לאסר עומדות. מאיזה ספקות תסתלק? לא רק מספקות של מה הלכה. גם תסתלק מכל ספק שאתה יכול. אל תרבה לאסר עומדות. אדם שמאסר את התבועה שלו בערך. הוא עושה עומדן של כמה צריך לאסר והוא מאסר. חבל, אתה יכול לעשות את זה במדויק. אז הנה עוד דוגמה של הסתלק מן הספק. משנה י' ז', שמעון בנו אומר. אז זה שמעון בנו של רבן גמליאל. בנו של רבן גמליאל הזקן, זה לא רבן שמעון גמליאל הנפוץ. למה הוא נקרא כאן שמעון? אולי כנראה זה, אולי זה היה לפני שהוא נסמך. הוא בדור חורבן הבית. מה הוא היה אומר? כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אז כל ימי גדלתי בין החכמים ולמדתי מהם הרבה ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כלומר, כנראה דווקא אלה ששתקו היה ניכר יותר חוכמתם. ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. בכל המרבה דברים מביא חטא. לא, לא המדרש עיקר, לא הדרשות זה העיקר, אלא המעשה. וזה קשור לשתיקה, שדווקא זה שעושה ולא זה שמדבר. בכל המרבה דברים מביא חטא. מי שמרבה דברים ובכלל עושה מעשה, הוא בכלל מגיע לידי חטאים. למה? כי מתוך שהוא לא מגשים את הערכים, אז הוא מגיע לידי קלקולים. משנה י' ח', רבן שמעון בן גמליאל אומר, זה תקופת מרד בר כוכבא. על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. אז העולם עומד, הכוונה, העולם עומד יציב, החברה יציבה על שלושה דברים. על הדין, שהדין הוא יהיה דין אמת, ועל האמת, שהבן אדם יתנהג באמת ובהן צדק, כן, באמיתיות עם חברו. ועל השלום, זה שלום כלל עולמי, שלום בין מדינות, וככה החברה יכולה להתייצב. שנאמר אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. יש בפסוק הזה את שלושת הדברים האלה, את אמת, משפט זה הדין, והשלום זה השלום. שפטו בשעריכם, זה פסוק בזכריה, ששם הזכריה אומר לעם, את כל הדברים האלה אתם צריכים לעשות, ובזכות זה צום הרביעי וצום החמישי וכל אלה יהפכו לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. עד כאן.